גבירותיי ורבותיי, חברים וחברות, פייקלנד, הפרק ה-19, ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק שעוסק בדיסאינפורמציה, פייק, וכל מיני מילים שממש לא קשורות לטילים. אנחנו כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף קרן קונרד אדנאואר, מביאים לכם מדי כמה שבועות פרק שעוסק בכל מה שמהנדס לנו את התודעה, והפעם אנחנו שמים על השולחן את השטן הגדול, טיק טוק. המכשיר שבאמריקה, או האפליקציה שבאמריקה, תכף לא תוכלו לראות בשום מקום. שניים איתי באולפן, שני מומחים לטיק טוק, תכף תבינו כמה הם מומחים לטיק טוק. רפאלה גויכמן היא כתבת הרשתות החברתיות של הארץ דה מרקר. שלום רפאלה, תודה רבה שאת מצטרפת אלינו.
היי אותילה,
תודה שבאת. וברק הרשקוביץ', אני יכול לקרוא לך פליט טיק טוק, פליט של טיק טוק?
אפשר.
לשעבר בכיר בטיק טוק ישראל כמובן, עזב לפני כמה חודשים. שמך ופרצופך כבר מוכרים, כי דיברת אחרי שעזבת, וזה חשוב מאוד. ברשותך, נהיה ג'נטלמנים, ונתחיל איתך רפאלה. למה לכל הרוחות, מכל כך הרבה אפליקציות, כל כך הרבה רשתות חברתיות, כל כך הרבה אמצעים שבאמצעותם מהדדים פה סתנה רעל, כיתוב ופילוג, דווקא טיק טוק הפך להיות הסימבול של הרוע האנושי במאה ה-21?
זה נורא דרמטי
כזה
להגיד,
כזה אני.
זה דרמטי להגיד הרוע. טיק טוק, קודם כל, היא אפליקציית הבית של דור שלם. יש דור שלם שכל כולו מכור, נמצא שם, מבלה שם שעות, הוא שואב את המידע שלו, הוא בונה את התודעה שלו, כל כולו מתעצב לפי הטרנדים, לפי השפה, לפי מה שמשפיענים, היוצרי תוכן שמככבים שם, מכתיבים. אז יש לה כוח מטורף בכל שכבת הגיל של דור הזד, אפשר להגיד גם מילניאלס, יש באמת שכבות שלמות של עשורים שהם מקבלים את כל המידע שלהם, כל מה שהם יודעים זה מגיע מטיקטוק.
זאת הפלטפורמה, זה אמצעי, זה הצינור שדרכו.
זה צינור המידע שלהם, הם רואים שם חדשות, סקרים ממש מראים שכל מה שקורה שם מחלחל ומוטמע בהם, זאת אומרת, הם באמת מקבלים, מעוצבים סביב הדבר הזה, והסיבה, כאילו, כולנו יודעים שטיק טוק היא אמנם אפליקציה שפועלת בארצות הברית, מארצות הברית, זאת אומרת, המטה הראשי הוא ארצות הברית, אבל החברה האם שמנהלת אותה היא סינית, וכל הפלטפורמה הזו היא בכלל, היא נבנתה על גבי פלטפורמה ישנה, היה פעם אפליקציה שקראו לה מיוזיקלי, היא צברה המון משתמשים, היא בנתה את בתכלס את התדמית שלה באמצעות אפליקציה מערבית. זאת אומרת, סין נכנסה למערב.
סופו שטיק.
הם נכנסו, כן, הם כזה דרך החלון. יש פה משהו מאוד דו-פרצופי שקורה, בגלל שלסין עצמה יש אפליקציה דומה, גם לה יש טיק טוק. יש לה טיק טוק שנקרא דו-אין, אבל זה זמין רק בסין וזה סגור. זאת אומרת, הסינים לא יכולים
להוריד. אני לא יכול לשים שם סרטונים.
אתה יכול? אני כמעט בטוחה שלא, כן. אתה לא יכול.
אני לא יכול.
אבל הסינים לא יכולים לראות טיק טוק, זאת אומרת, מה שקורה בטיק טוק הוא מכוון מערבה, הוא מגיע מסין והוא מכוון מערבה, זאת אומרת, כל מה שקורה במערב הוא מנוהל בכלל מהצד השני של העולם.
יו, ברק, אני אתעכב רגע על האלגוריתם, על הפיצוח הזה שכולם מדברים עליו, היית בטיק טוק ראית איך זה פועל?
תראה, אני חייב להגיד שאת האלגוריתם עצמו לא ראיתי מעולם, כי אני לא איש
אלגוריתם,
אבל יש שם משהו.
אבל אתה מבין איך זה עובד. כשעבדת שם בעצם, הבנת מההתחלה שיש בעיה?
לא, אני חייב להגיד שיותר מזה, התפקיד שלי שם היה גם להביא את הממשלה פנימה לתוך הפלטפורמה, את הממשלה ואת המגזר הציבורי, מתוך גם תפיסה שאם הממשלה והמגזר הציבורי יהיו בטיק טוק, אז זה יהיה גם קל יותר להביא את שאר המפרסמים.
זה גם נותן לגיטימציה, אם הממשלה בטיק טוק, אז הכל סבבה.
עכשיו, אני חייב להגיד שאני לפני טיק טוק ניהלתי את ההסברה של הממשלה בתקופת הקורונה, ואני דחפתי את הממשלה מהצד השני להיכנס לטיק טוק, כי האמנתי באמת שזאת אפליקציה שכמו שרפאלה אמרה פה, יש דור שלם שנמצא שם, חשוב לדבר אליו, חשוב להגיע אליו. אגב, הם לא צורכים כמעט חדשות במקומות אחרים, הדור הזה, בארצות הברית לפחות. היום מחקר די מדהים של מכון פיו הראה שמתחת לגיל 30 צורכים חדשות בטיק טוק. יותר מזה, הם עשו איזושהי...
מי ספקי התוכן האלה? זאת אומרת,
זה כל מיני...
אין בעיה ליצור חדשות בטיקטוק, אבל מי מייצר את החדשות האלה?
אז העניין הוא שבטיקטוק יש אלגוריתם מאוד מיוחד, הם פיצחו אלגוריתם מאוד מיוחד, שבו אתה מקבל את החדשות שמתאימות לך, מה שמעניין אותך, כביכול, אוקיי? ובסיטואציה הזאת יש גופי חדשות חזקים שנמצאים שם ועושים עבודה טובה, או לאו דווקא גופי חדשות, זה יכול להיות גם יוצרי תוכן שמנגישים חדשות או מידע, ושם הם הרבה אנשים צורכים את המידע שלהם. יש את דני בולר הישראלי שבטח הרבה מכירים, הוא הנגיש לאחרונה הרבה מאוד מידע, אבל יש הרבה מאוד כאלה בעולם.
טוב, הוא נחסם.
הוא דיווח, לא רק שהוא נחסם, הוא דיווח, יש משהו יותר גרוע מנחסם בעיניי, את יודעת, של יוצרי תוכן ישראלים, וזה אחד הדברים שאני הצפתי לחברה לפני שעזבתי, שחלק מהיוצרי תוכן הישראלים, וגם לא ישראלים, אלא פרו-ישראלים, או כאלה שיש להם דעות יותר מתונות, הם לא נחסמו באפליקציה, אבל היה להם
משהו כאן שדובן. הורידו להם את החשיפה.
פתאום הם לא הצליחו להגיע לקהלים שמחוץ לישראל, למשל. או פתאום הם ראו עד עכשיו 200,000 צפיות בסרטונים באופן ממוצע, ופתאום יש להם 20,000.
מרגע שהם הפכו לפוליטים, ופתאום נהייתה להם אג'נדה או אמירה,
לא, חלקם היו עם אג'נדות ואמירות. מרגע שפרצה המלחמה, מהשמיני באוקטובר, פתאום חלקם ראו באותו יום, כאילו 24 שעות אחרי שפרצה המלחמה, זה מה שהם מדווחים, כן? אגב, ישבתי לא מזמן באולפן חדשות 12, ירון אברהם סיפר, אני בשמיני לאוקטובר סיפר בשידור חי, שגם לא בשמיני באוקטובר פתאום...
אז רגע, יכול להיות שטיקטוק עשתה פה רפאלה תרגיל שאומרת, אוקיי, אני לא רוצה להיות... מעורבת במלחמה הזו, אני עכשיו, איך אומרים, מתעמם קצת, ולכן אני מוריד את כל הישראלים המשפיעים למטה במספרים, וגם את הפלסטינים אני מוריד למטה, כדי שלא חלילה אנחנו נשפיע על המלחמה.
נראה לי שזה...
קריצה, קריצה.
זה מאוד מאוד קשה...
הישראלים חטפו.
יחסי הכוחות פה הם פשוט... הפער הוא כזה מטורף שנורא קשה בכלל לנסות להתחרות.
כלומר, ישראלים ירדו למטה, הפלסטינים עלו למעלה? במספרים, בחשיפות?
היקף, קודם כל מתנהל פה קמפיין. זה כבר משהו שאי אפשר להכחיש אותו. יש פה קמפיין שבמקביל לזה שפרצה המלחמה, באותו רגע גם נדחפה לתוך הרשתות החברתיות, לא רק לטיקטוק, כלל הרשתות החברתיות, איזשהו קמפיין שהתחיל לפעול בבת אחת, שמקדם את האג'נדה הפרו-פלסטינית, וסיסמאות כמו פרי פלסטיין, וסיסמאות שתומכות בחמאס ובארגוני טרור. זאת אומרת, יש פה איזשהו משהו שעובד הרבה מעבר לאלגוריתם. זאת אומרת, קורה פה משהו, אירוע גדול, שכן, אם מסתכלים על יחסי הכוחות גם בין פרו-ישראלים לפרו-פלסטינים, נורא קשה. העולם האסלאמי, העולם הערבי, אנחנו מדברים פה על מיליארדים, אתה לא יכול להשוות למיליונים.
בסדר, אבל נחיתות מספרית אל מול...
אבל נחיתות מספרית היא גם של המשחק.
פגיעה מכוונת, לא, אבל פגיעה מכוונת ביוצרים הישראלים, שעד אז נהנו מהרבה מאוד צפיות, פתאום...
גם פרו-פלסטינים התלוננו, אני חייבת להודות, כאילו גם פרו-פלסטינים טענו לפחות מהצד שלהם, שגם אותם מחבים, זה לא צד אחד.
רגע, בוא נשמע את מה
שנקרא,
את האיש שהיה שם.
אבל יש פה איזה משחק, יש
מחקר שבעצם בחן נושאים שנמצאים בטיקטוק, איך הם מתנהגים ביחס לרשתות אחרות, אוקיי? ואז בדקו כמה פוסטים יש בכל נושא בטיקטוק לעומת באינסטגרם, כמה סרטונים וכמה פרסומים. וראו שהיחס הוא כמעט תמיד פי 2, זאת אומרת, טיילור סוויפט בדקו, ובישול איטלקי, וכל מיני כאלה, וראו שתמיד יש פי 2 באינסטגרם, כי כנראה יש בעצם פי 2 משתמשים מאשר בטיקטוק. ואז הגיעו לכל מיני נושאים שהם רגישים. פתאום הגיעו לטיאנמן סקוור. אוקיי? נושאים שמרגישים לממשל הסיני. פתאום הגיעו לוויגרס בסין.
אויגורים, כן.
נושאים כאלה שפתאום ראו שהיחס הוא לא אחד לשתיים, אלא שבטיקטוק זה כמעט נעלם לחלוטין. הגיעו לפוסטים פרו-אוקראינים, כמעט נעלמו לחלוטין. היחס היה 1:80, 1:90. וגם היחס בין פוסטים שהם פרו-ישראלים, פרסומים וסרטונים שהם פרו-ישראלים, ראו שיש פה כנראה, לכאורה כמובן, אני לא ראיתי את האלגוריתם עצמו, אבל זה המחקרים שפורסמו בעולם, שיש פה איזושהי התערבות ויש פה איזושהי הטעיה של נושאים שלא נוחים לממשלת סין, או רצון לשנות את התמונה. ומה שקרה מיד אחרי הפרסום הזה, וזה מאוד מעניין, ואני חושב שכאן החליטו המחוקקים האמריקאים למעשה לשים את הקו האדום.
אז רגע, נגיע תכף למחוקק, ברק. אני רוצה להתעכב על משהו,
על המחקר הזה, ממש כשהוא יצא, ימים אחרי זה, טיקטוק החליטה לחסום את הדאטה שאפשר לבצע את המחקר הזה. זאת אומרת, היא חסמה מהחוקרים
גם את הדאטה, לבדוק. גם את המידע הזה. אז בוא נתעכב ונגיע לחוק, כי הוא מאוד מאוד חשוב למי שלא יודע על מה מדובר. המחוקק האמריקני, ברוב דעות ימני שמאלני רפובליקני דמוקרטי הלך על מהלך של איסור השימוש בטיקטוק בארצות הברית. זה עוד לא הגיע עוד לא הושלם המהלך החקיקתי הזה, אבל הוא עבר שלב משמעותי. חזר לשאלה שלי ברק, שרפאלה מדברת על זה שעשו פה פגיעה ביוצרים ישראלים או גם פלסטינים, האם יושב מישהו בניו יורק או יושב מישהו בשנחאי? האם ההנחיות שמגיעות לתל אביב מהמטה, איפה המטה הזה? מי מתקשה לברק הרשקוביץ עובד טיק טוק, או בכיר בטיק טוק, אומר לו, תשמע, צריך לעשות ככה או אחרת
בתקופה הזו? לא, אז צריך להגיד שבתל אביב אין, למשרד בתל אביב אין הגיעה
לסרטונים. אז יופי, זה טוב, טוב שאתה עונה לי את זה.
זה שנעשים בגדול, או בלונדון, או בארצות הברית, או אגב, הרבה פעמים, רוב המקרים אפילו אפשר להגיד, יושבים צוותי מודרציה שהם אחראים גם על המדיניות וגם על האכיפה של המדיניות.
צוותי מודרציה.
כן, מודרציה.
ניהול תוכן.
ניהול תוכן, אפשר להגיד.
Moderate,
יושבים
משם.
רובם, okay. רבים מהם, יושבים באירלנד, שזה מקום מאוד מורכב עבורנו.
וגם מאוד, בדיוק, חובב ישראל.
ובמלזיה, דובאי, מקומות כאלה. אני חייב לספר שאני, אחד הדברים שהצפתי לחברה והרגשתי שהם טיטאו מתחת לשטיח, זה שראיתי יום אחד קבוצו, יש כמו מין מערכת פנימית של העובדים של טיק טוק, וראיתי בתוך המערכת הפנימית קבוצות של תמיכה בפלסטינים. עד כה לא היה לי בעקרונית בעיה עם הדבר הזה, יכולים לתמוך במה שהם רוצים, אבל היה שם עובדים של טיק טוק שתמכו בטרוריסטים, תמכו בחוטים, שזה דבר הזה, לא חשבתי שמישהו תומך בחוטים בעולם, תומכים ב-BDS, מקדמים BDS, מסבירים איך לקדם BDS וכו'. כל זה על הרשת הפנימית של טיק טוק, וכשהלכתי לבדוק מי העובדים האלה, גיליתי שאני רוצה להיזהר ולא להגיד כולם, אבל בתכל'ס זה כולם, כל העובדים האלה שתמכו בטרוריסטים היו מצוותי מודרציה וצוותי פוליסי. זאת אומרת, האנשים שאחראים על התוכן של טיק טוק ואחראים על מה מצונזר ומה לא מצונזר, הם אנשים שבסופו של דבר ראיתי בעיניים שלי שהם תומכים בחות'ים, תומכים בחמאס, תומכים בטרוריסטים.
וכל הטרלול הזה הוביל אותך לפרישה? להגיד, לא, אני לא יכול, איני יכול עוד?
בהתחלה אני, אולי בתמימותי, חשבתי שאני עוד יוכל לשנות מבפנים, אבל כתבתי בעצם איזשהו מסמך מאוד, מאוד רציני, מקיף, עם הצילומי מסך, מספרים והכל, בהוכחות, גם על ההטייה שיש בפלטפורמה, גם על מדיניות שהיא לא מיושמת כהלכה וכראוי, וגם על הצוותים האלה באמת של תמיכה בטרור וכו'. ולא רק שהם בעצם טיטו את זה מתחת לשטיח וניסו להעלים את זה, אלא גם באיזשהו שלב אני הרגשתי שאני תחת חקירה של החברה, פתאום התחילו כל מיני אינדיקטורים של אינדיקציות של דברים שאני קצת אולי תחת חקירה של אנשים, ושואלים אותי כל מיני שאלות ומנסים לבדוק כל מיני דברים.
כי הוא יצא את הוויסלבלואר כזה שכולם לא אוהבים את נוכחותו.
בסופו של דבר אני מאוד לא אהבתי את הצורה שבה אני אגב, זה נכון לא רק לטיקטוק, אני חושב שכל ארגון בעולם, כשאם מעלים לו דגלים אדומים של דברים חמורים שקורים אצלו, צריך קודם כל לבוא ולהגיד, אני אקח את זה ברצינות, נטפל בזה לעומק. ואם לא עושים את זה ומנסים להעלים את זה, ואגב, הם פורסמו כבר חלק מהדברים שכתבתי להם בזמנו בעיתונות האמריקאית, והתגובות של טיקטוק היו תמיד שזה שקר, זה לא נכון, אבל אני ועובדים אחרים יודעים שזה לא שקר.
נדבר לי שדנו גם בקונגרס האמריקני במכתבים
בסנאט,
האלה,
כן,
במסמכים האלה שפרסמת.
אני חייב להגיד שבעיניי, וזה גם אולי זה כבר הופך להיות קונצנזוס בקרב מי שמסקר את טיקטוק בארצות הברית היום, אני חושב שהשביעי באוקטובר היה נקודת המפנה הגדולה ביחס של המחוקק האמריקאי לטיקטוק. לא כי ספציפית רק אכפת להם מישראל, אבל כי פתאום השאלה הזאת של האם משחקים לנו במוח עם הטעיה של האפליקציה.
והסינים, הסינים משחקים לנו במוח.
זה בבעלות סינית, זה פתאום השאלה הזאת קיבלה תוקף חדש.
אוקיי, רפאלה, בואי נלך לחקיקה. הבטחנו לדבר קצת על העניין הזה. הרי אני שם את המחוקק הישראלי ואת הרגולטור הישראלי בתחתית של התחתית של התחתית של העיסוק בכל מה שנוגע.
עוד מתחת לזה.
עוד מתחת לזה ובטון מעל. אז אני שם את המחוקק הישראלי בצד. אבל בארצות הברית ובאירופה, המחוקקים כן עוסקים בסוגיה הזאת כבר כמה שנים טובות. אנחנו ראינו צוקרברג ודארסי בזמנו מופיעים פעם אחר פעם אחר פעם לשימועים בקונגרס, כולל בתקופת הקורונה.
נכון.
ואחרי 2016 בבחירות.
ואפילו לאחרונה.
ואפילו לאחרונה. פה בישראל לא התעסקו עם זה. האירופאים רצו קדימה, אבל נראה לי שהאמריקאים התעוררו. האם זו מגמה עולמית ואיך היא מתנגשת או לא מתנגשת עם הטענה לחופש הביטוי?
אז ככה, קודם כל אני חייבת להגיד שהייתה לנו הזדמנות, הייתה לישראל הזדמנות להיות הראשונה שמתעסקת בזה וגם מובילה איזשהו מהלך, יש את חוק הפייסבוק שהובילו עוד מ-2017 גלעד ארדן, הילד שקד, הם הבינו שיש שם קידום של טרור ומסרים קשים, הם ניסו להתעסק בזה, ומי שהפיל את החוק הזה זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, והוא, זה נדחק, זה טוטה מתחת לשטיח, ואז אירופה התחילו להיכנס לזה, GDPR, יש שם חקיקה אירופאית מסיבית, שדואגת לפרטיות ודואגת לשמור.
ודיונים אינסופיים גם בשרסבורג, בבריסל, כל הזמן עוסקים בזה.
יש פה דיון אמיתי על היחס לצרכן, כי בסוף כולנו צרכנים, והאירופאים מאוד דואגים לשמור על האנשים שלהם, גם על הבריאות שלהם, וגם על זה שלא יטעו אותם, כי יש פה, זה גם לא רק עניין פוליטי, זה גם עניין מסחרי, יש פה שקרים ופייקים שמשפיעים בסופו של דבר על קבלת החלטות של אנשים, יש פה דבר מאוד גדול. האמריקאים התחילו לשים לב לזה באיזשהו שלב אחרי האירופאים, שהדבר הזה קובע, משנה סדרי עולם, כי השוק האירופאי והשוק האמריקאי, כולם רוצים להיות שם, כולם רוצים את הצרכנים האלה, לצרכנים חשובים, יקרים, הם מוצאים הרבה כסף, רוצים להיות שם ולפעול, ופתאום הם מגדירים את הקצב. אם החברות, אם הרשתות החברתיות הגדירו את הקצב, פתאום בעלי הבית האמיתיים, כן. בעלי הבית האמיתיים, כבר אי אפשר לדעת אם זה הרשתות החברתיות או ממשלות. והאמריקאים הדביקו את הקצב די יפה. יש פה, התחילה כבר בשנים האחרונות, אחרי הקורונה, חקיקה, לדעתי מאוד מעניינת, בעיקר בקליפורניה, ששם זה עוד יותר מעניין, כי משם החברות האלה פועלות. האם זה מתנגש בחופש הביטוי? עכשיו, חופש, זה מונח כל כך מורכב, ברור שחופש הביטוי, כולנו רוצים וכולנו צריכים אותו, והרשתות החברתיות הם כלי ביטוי מטורף, שלא היה כמו אי פעם, אבל תחשוב על חשבון אנונימי, בן אדם שיש לו אינטרס, יש לו אג'נדה, איזושהי, אינטרס כלכלי, אג'נדה פוליטית, והוא מתחפש לבן אדם אחר, הוא בא עם האג'נדות שלו במסכה,
ראיתי,
הוא לא מראה לך מה האינטרס.
אפרופו זה, ראיתי, נדמה לי, איפשהו, הייתה תגובה של טיק טוק, וגם של פייסבוק, בנוגע לכמות הפרופילים שמחקו, המזויפים, או הבוטים וכדומה, כן. מדובר במאות מיליונים.
אין לזה התחלה ואין לזה סוף.
מחקנו מאות מיליונים. זה אומר שמישהו שם המון כסף כדי לייצר את החשבונות האלה.
נכון.
כדי להשפיע להנדס, you name it.
כולם מבינים את הכוח האמיתי, הכוח של הרשתות החברתיות זה בסוף לבוא ולתת לי, לך, לכולם במה, לבטא את עצמם, ואנשים, יש איזושהי, אתה יודע, גם חילופי שלטון בעולם התקשורת, מי שעולה ומי שיורד, התקשורת המסורתית טיפה נחלשה, ומי שנכנס לוואקום הזה, לא היה וואקום, ועדיין אין וואקום.
הרשתות.
הרשתות החברתיות, אנשים פונים לשם כי הם רוצים לדעת מה אתה חושב, הם רוצים לדעת את החדשות מפי הבן אדם עצמו, וזה מייצר כאוס באמת, זה משחק עם האמת.
ברק, אני מחזיר אותך שנייה לימיך בממשלה. כמי שאני עבדתי מולך לא מעט באותה תקופה, בתקופת הקורונה, כשאתה עבדת מול טיק טוק אז, מן הצד הזה, מן הצד הממשלתי, האם זיהית ניסיון גם אז להטות את השיח בטיק טוק? כלומר, האם הסינים שהיה להם אינטרס ברור להקטין את השיח סביב האשמה או האחריות שלהם, ראית את זה או שזה לא היה בולט אז?
לא שמנו לב, לזה אני חייב להודות, לא חקרנו את זה ולא שמנו, אנחנו כן חקרנו הרבה את הנושא של פייקים, וכן היו אינדיקציות שלצערי לא הספקתי להשלים את העבודה בנושא, אבל היו אינדיקציות דווקא לרשתות השפעה בישראל רוסיות, גם בנושא החיסונים.
חזקות מאוד.
מאוד חזקות, ולא רק בנושא החיסונים אגב, אבל גם בנושא החיסונים. ואז לא ראינו איזה משהו ספציפי.
אז הסינים כאילו היו כזה, לא, הם חביבים, הם לא מתערבים. אז הרוסים היו האויב הגדול.
יכול להיות שאם היינו יורדים לעובי הקורה ומחפשים, יכול להיות שהיינו מוצאים. אבל אז באמת, הדבר שבאמת עלה לנו על הרדאר היה יותר דברים טיפה בעולמות הרוסים. אני כן חייב להגיד שבגדול, בהכללה גסה, כל הרשתות כן שיתפו פעולה כשהצגנו להם משהו שהוא מאוד, תוכן שהוא מאוד מסוכן. למשל, היו תכנים שממש היו פייק ניוז מוחלט על זה שהחיסון הורג ילדים וכו'.
וזה הופיע בסרטונים בטיק טוק?
זה הופיע בסרטונים בכל הרשתות, וכשבדרך כלל כשפנינו כממשלה והבאנו מסמכים, זה היה צריך, ממשלה גם לא יכולה סתם ככה להסיר תוכן מרשתות החברתיות, צריך לבוא עם מסמכים מקצועיים רציניים, חוות דעת משפטית וכו'. לפעמים זה לוקח יום, יומיים אם עובדים מהר, אבל זה עדיין לוקח קצת זמן, ובזמן הזה הסרטונים יכולים לפוץ לכל עבר. אבל כן, בדרך כלל, גם יוטיוב, גם טיק טוק, הסירו את הדברים, פייסבוק הסירו את הדברים הגדולים והמשמעותיים. לא שמנו לב אז למשהו כזה, אבל אני מניח שיכול. תראה, השאלה היא לא רק בעולמות הקשים האלה, של הבוטים וההשפעה הקשה, יכול להיות גם דברים שהם יותר רכים. למשל, אני לא יודע אם אתם שמתם לב, יש משפיען עזתי בשם מוחמד סמירי, שיש לו מיליוני עוקבים, לא יודע כמה בדיוק, מיליוני עוקבים, בטיק טוק ובטוויטר, שיחה במקומות אחרים. הוא בשביעי באוקטובר, ב-6:33, צייץ, This is hell in Gaza, pray for us, משהו כזה. איך ב-6:33 ידעת שהולך להיות גיהנום בעזה, כשעוד לא היה אף חייל בעזה, משהו מוזר פה. ברור שהופעלו פה גם יוצרי תוכן כביכול, או משפיענים שהם כביכול לגיטימיים בנראות שלהם, והם אנשים אמיתיים. כן, היה פה רשתות השפעם יותר מורכבות מרק בוטים.
אלה בובות הגדע ומפורסמות, נכון? זה אנשים בשב אדם שמופעלים.
יש את כל הסדרה. גם הפייקים המוחלטים, גם משפיענים אמיתיים, יוצרים בשר ודם, הכל ביחד.
אגב, מישהו שלח לי לאחרונה סרטון שהופיע בטיק טוק כמובן. AI בולט, כי אני אפשר להתבלבל, אבל AI ברמה גבוהה מאוד. זאת אומרת, ה-AI מאפשר היום להעביר סרטונים. וואו, באמת, ברמה גבוהה. ומה העין רוצה? משהו שנראה טוב, אנחנו אוהבים, אנחנו צופים, ודרך הדברים האלה אנחנו חוטפים את זה. ועכשיו, כל אחד יכול לייצר סרטון באיכות מאוד מאוד גבוהה.
זה כבר קורה. זה כבר קורה תקופה. זה הולך ומשתכלל, אבל אנחנו רואים כבר כמה חודשים סרטונים שממש מאמצים, אתה יודע, את הכלים האלה ברמה מאוד גבוהה.
אז ההתמכרות שלנו רק גדלה והולכת בעצם, ואם הרגולטור לא יתערב פה בתוך הסיפור הזה, אנחנו לא נוותר על זה מרצון. אני לא מכיר הרבה אנשים או ילדים שאומרים, טוב, אני מוכר את הטיק טוק כי התמכרתי, נהפוך הוא.
ישראל בכלל לא במשחק הזה. אין פה אפילו היה איזשהו ניסיון בממשלת השינוי לדון,
היו שתי ועדות, שתיים. אחת במשרד המשפטים, אחת במשרד התקשורת.
משרד התקשורת, כן. וניסו להבין וללמוד, אבל הם לא הצליחו להשלים את העבודה שלהם. זאת הייתה רק התחלה. היה איזשהו ניסיון ללמוד וכן להיכנס, כי אנחנו בפער, אנחנו בפער מסוכן.
אבל מה יקרה עם האמריקנים, ואז כמובן האירופאים ילכו אחריהם? מה יקרה אז לדעתכם במפה הזאת של המחוקק הישראלי? הוא יישאר אדיש?
דרך אגב, אני לא בטוחה. קודם כל, צריך לדבר רגע על החוק עצמו. החוק לא אומר בצורה מוחלטת...
אמריקני.
החוק האמריקאי, סליחה. הוא לא אומר בצורה מוחלטת לחסום. קודם כל, הם ייתנו להם שנה... טווח של שנה למכור את החברה לגורם שהוא לא סיני. ופה זה מכניס את טיק טוק לאיזשהו מרוץ נגד עצמה, כי כאילו הם לא רוצים לחשוף את מה שקורה מאחורי הקלעים, כי ברגע שהם יעבירו את האפליקציה ואת כל מה שקורה עם האלגוריתם, פעילו את כל הנימות הזה.
שכולם יבינו מה הם בישלו שם.
מה קרה גם אחורה, וזה יכול לסבך אותה, היא תעדיף לסגור.
אז כרגע טיק טוק היא במצב של השמדה עצמית במובן מסוים, ברק? יכול להיות? אני מתכוון במתכונת שאנחנו מכירים את טיק טוק. אם אפלה פה שמה זרקו הדבר מעניין, אם החברה נמכלת עם כל הסודות שבכספת וכדומה,
זה בכל מקרה לא יקרה. אני אגיד לך מה אני חושב.
לא יקרה כמעט.
כי יש פה שני דברים. אחד, טיק טוק עוד הולכת להיאבק. גם מאבק משפטי, שהם בונים עליו.
שיכול להימשך מה השנים?
לא יודע איך זה עובד, איך זה יעבוד באמריקה. לא חושב בכך שזה ימשך שנים, אבל זה מאבק שיהיה קשה. גם מאבק ציבורי. טראמפ, אגב, באופן מוזר כביכול, הודיע שהוא לא תומך בחוק נגד טיק טוק.
שהוא הציע אותו.
שהוא הציע חוק דומה לפני כמה שנים. אז הם אולי מצפים ומקווים שגם טראמפ יבחר, ואז אולי זה יהיה להם יותר קל לשנות את החוק.
אבל טראמפ רחב מאוד על האנטי-סיניות.
נכון.
הוא מתחבב עם פוטין ונהיה אנטי-סיני, אז מה פתאום עכשיו?
תראה, קודם כל זאת שאלה טובה. אני חושב שהיו כל מיני שמועות למה ואיך. אני באמת חושב ש... אבל זה סתם מחשבה שלי, שאולי פשוט בגלל שביידן אמר שהוא בעד, אז טראמפ אומר שהוא נגד. זה מה שקורה היום באמריקה. אבל אז הטיק טוק עוד הולכת למאבק. אגב, היה סיפור סופר מעניין שקרה לפני ההצבעה על החוק בוועדה בקונגרס. זאת אומרת, זה הגיע לוועדה. וטיק טוק בעצם מה שהם עשו, עשו פופ-אפ באפליקציה באמריקה, שעלה לכל האמריקאים באותו יום, שאמר, אל תתנו יד לסגירה של טיק טוק, צלצלו לקונגרסמן שלכם, עם כפתור שכשלוחצים עליו, אוטומטית זה מצלצל לפי הזיפ קוד לקונגרסמן שנמצא בדיסטריקט הזה. הם הקריסו לחלוטין את כל המערכות של הבית הלבן, והם חשבו שבעצם ככה הם יוטטו לבית הלבן, שיש קהל מאוד מאוד גדול שזה יפגע בו, ושלא כדאי להעביר את החוק הזה. באותו יום החוק עבר ברוב של 50 מול 0 באותה ועדה, הם מופתעו מזה, וזה גרם לכל מי שהתלבט האם להיות בעד או נגד להיות בעד החוק הזה. אז יש להם את המאבק הזה, ואחרי המאבק הזה, טיקטוק כבר הודיע שהיא לא מתכוונת למכור את האלגוריתם בכל מקרה, או שהיא לא תמכור את האפליקציה
אז
בכלל.
אז מה היא תעשה? היא תמכור את
טיקטוק בלי האלגוריתם? או שלא תמכור אותו בכלל ותיסגר באמריקה, שזה שאלה, כי אז אם אתם חברה באמת עסקית עם מטרות עסקיות, זה קצת מתנגש עם ההיגיון העסקי, או שהיא תמכור את זה בלי האלגוריתם, אלא רק את המוניטין, את המותג, את העובדים, את ההנהלה כמובן, את הנכסים שלה, את הדאטאבייס שהוא חשוב כשלעצמו, וזאת גם אופציה שלה.
אבל זה גם תהיה, רפאלה, במובנים מסוימים הודעה בפשע. או בעשייה לא תקינה. אם אתה לוקח את האלגוריתם שהוא הבסיס לטכנולוגיה שאתה מוכר, ואתה מוציא את זה ומסתיר את זה מעיני הכלל, אז מה יש לך להסתיר? כלומר, אם אתה, אם הכל בסדר ואתה נאבק על חופש הביטוי, אז בבקשה, מה, אל תסתיר.
זה כאילו, יש פה כל כך הרבה התנגשויות כשמדברים על סין וחופש הביטוי, שזה דברים שמתנגשים, ואני כאילו,
יקום קורס לתוך עצמו.
בדיוק, אני מנסה להיות מאוד הוגנת לכל הצדדים, כי בסוף אני גם מבינה את החברה, החברה העסקית, והיא טוענת באופן נחרץ, שאין קשר בין החברה האמריקאית לסינית.
היא יכולה להוכיח את זה?
תראה, זה עמד בליבת הליבה של הדיונים שהיו בקונגרס ובסנאט בשנים האחרונות לטיקטוק. המחוקק האמריקאי לא השתכנע שזאת חברה לגמרי עצמאית. ואגב, יצא ממש קצת לפני סיום תהליך החקיקה, יצא מאמר שלארץ הוא לא כל כך הגיע, וחבל, כי הוא היה מעניין בעיניי, בפורצ'ן, שעובדים מתוך טיקטוק אמרו שהם נאלצו להעביר מידע על אמריקאים, יכול להיות שגם על אזרחים של מדינות אחרות, לחברת אם הסינית. וזה דבר שהוא מאוד חריג, הוא עומד בניגוד מוחלט לכל מה שהצהיר עליו מנכ״ל טיקטוק תחת שבועה, אגב צריך להגיד, בסנאט ובקונגרס. ויש פה גם סימן שאלה מאוד גדול לגבי מעבר של דאטה, ואגב, הדאטה של טיקטוק, זה גם דברים שפורסמו בעבר, זה לא הדאטה שנאסף בפייסבוק, אלא לטענת חלק מהחוקרים, טיקטוק גם אוספת דאטה על סיסמאות וי-פיי, מידע ביומטרי של המשתמשים שלה. אז זה דברים שצריך לשים...
שמעו, וכל זה באפליקציה שלכאורה אמורה לבדל את הילדים של כולנו, לפחות לכמה זמן, כדי שיהיו בשקט. עכשיו, למה אמרתי ילדים? כי אני רוצה לשאול אותך. היית ממליצה, או היית נותנת לילדים שלך, או לדודים שלך, או לבני דודים שלך, שיהיה להם טיק טוק על הטלפון, נפלה?
אני לא אשכח את זה, נראה לי שזה יום שאני לא אשכח בחיים, עזוב את השביעי באוקטובר, השמיני באוקטובר, אני זוכרת שעברתי על הרשתות החברתיות וסקרתי את כל מה שקורה בהן כחלק מהתפקיד, ואני סיימתי את היום בוכה, בעיקר בגלל שתי אפליקציות, בגלל טלגרם ובגלל טיק טוק. יש, וזה באמת גם בהקשר של ילדים, כי גם טלגרם זאת אפליקציה שמאוד פופולרית בקרב ילדים, ואתה קולט איך דור שלם, ילדים צעירים, אני לא זוכרת את עצמי בגיל הזה, בגילאי 13, אתה יודע, מתעסקת בלרקוד ולהתאפר ולעשות שטויות מול המצלמה, חייתי, בסדר, דור אחר, חיים אחרים, אבל הם יושבים ככה מול המסך והם רואים מוות, רצח, אונס, דברים מאוד מאוד קשים, ולא, אני לא חושבת...
ואין שום מגבלת גיל?
מגיל 13, טיק טוק היא מותרת מגיל 13, אוקיי, וטלגרם אני... אין לזה.
אבל מגבלה. אפילו הילד שלי בין ה-9 כבר יודע להגיד, לי אבא תרשום 1970 ו... שאתה רושם אותם.
תשמע, ילדים הם הרבה, תמיד גם הרבה יותר מתוחכמים, ויודעים לעבוד ולעקוף את המערכת, והם גם יודעים, אם זה ייחסם בארצות הברית, נניח, הם ידעו גם להגיע לשם.
VPNים למיניהם,
וישר יהיו מדריכים באינסטגרם, איך להיכנס לטיק טוק. אפשר לסמוך על זה שזה לא ייעלם כל כך מהר.
אז תגיד, ברק, מה עושים בעצם? זאת אומרת, אם אני לוקח את אינסטגרם, ואני לוקח את טיק טוק, לכאורה אני עושה את אותה פעילות, נכון? אני גולל למעלה למטה ומתחלפים הסרטונים ואני עושה לייק או לא לייק וכו'. אני אוהב נגיד מכוניות, בסדר? אז באינסטגרם, שמדי פעם אני חוטא באינסטגרם, אז אני מסמן, אוקיי, אני אהבתי את הסט הזה, אותו חדש, whatever, יאללה, אז אני מקבל עכשיו מלא מכוניות, בסדר, אוקיי. מה כבר טיק טוק יכולה לעשות שונה? האינסטגרמרים הבינו שאני אוהב מכוניות, נותנים לי מכוניות. בטיק טוק הבינו שאני אוהב מכוניות, יתנו לי מכוניות. מה ההבדל?
אתם יודעים מבחינת השפעה על...
מבחינת הסכנה. למה הסכנה בטיק טוק כל כך הרבה יותר גדולה? בפעל מהרשתות האחרות שאנחנו משתמשים בהן.
קודם כל, צריך להגיד שטיק טוק טוענת שאין סכנה יותר גדולה באצלה.
מה זאת אומרת? ילד בן 13 פותח טיק טוק תוך 15 דקות, 14 דקות רפאלה, הוא זוכה לקצת חומר אנטישמי טוב, ככה לפתוח את הבוקר.
אתה מצטט פה מחקר מאוד חשוב שנעשה, שוול סטריט ג'ורנל בעצם פרסמו, והוא הראה שני דברים, גם שתוך זמן מאוד קצר, הם בעצם פתחו חשבונות פיקטיביים של ילדים בני 13, הם הגדירו את זה כילדים בני 13. מדהים. ותוך זמן מאוד קצר היו מופצצים בתכנים המלחמה בעזה, תכנים שלא אמורים להגיע לילדים.
שלא הילד בוחר.
לא.
זה לא שהילד אמר, אני עושה לייק על סרטונים. זה פשוט רץ לבד והגיע לילד כצורך וצרכן חדש.
כמה שמתאים לו, כמה שהאלגוריתם זיהה שהוא צריך לצרוך.
אבל איך הוא זיהה?
לא, יכול להיות שגם כביכול, הילד בן 13 הפיקטיבי, באמת זה עניין אותו, כי זה פתאום, טיק טוק דווקא לא עובדת לפי בהכרח לייקים, אלא היא מנסה לראות על מה אתה מתעכב יותר. זה תוכל יותר מניע אותך להתעכב עליו ולהישאר עליו.
אם אני אצפה דקה בסרטון מעזה, אל מול 20 שניות על סרטון, אני אקבל את עזה.
כן, היא תגיד זה מעניין אותו, וזה לא סתם, כי טיק טוק המטרה שלה להשאיר אותך כמה שיותר זמן בתוך הפיד שלה. אגב, טיק טוק לא רואה באינסטגרם מתחרה שלה, או ביוטיוב, היא רואה דווקא בנטפליקס מתחרה שלה.
יוטיוב, אולי.
יוטיוב, כן, כי בסוף היא מתחרה על הזמן של הקהל. עכשיו,
על העין.
על העין.
היא רוצה להיות וידאו רק, לא תוכן אחר.
מה שאתה אומר הוא מאוד מעניין, ובאמת, המחקרים ששאלו לאחרונה הראו שיש, גם אגב, מה שאני צפתי וחשפתי, גם בתקשורת, שיש הטעיה של התוכן, יש הטעיה גם במקטע של הפוליסי, של איך מגדירים מה המדיניות, גם במקטע של האכיפה של המדיניות. זה... שוב, אין לי, לא ראיתי את האלגוריתם מעולם בעצמי, אני לא ראיתי מישהו מסין מתערב בו, אבל אנחנו רואים את התוצאות, ואני חושב שכן חשוב, במיוחד מה שאגב, רפאלה פה דיברה עליו קצת, ואתה, על השימוש ב-AI, ואיך זה הולך להיכנס ולהשפיע, אנחנו ניצבים לפני שנים מאוד מורכבות, כי אנחנו הולכים להגיע ל... ה-AI יכול לייצר פה אינפלציה עצומה של תכנים, שיהיה לך מאוד קשה להבדיל מה אמיתי ומה לא. ואם אתה מייצר רשת של בוטים או רשת של יוזרים שהם פיקטיביים או לא פיקטיביים כדי להפיץ את זה, הדרך להשתלט על מוחות בעולם תהיה מאוד מאוד קצרה ומאוד מאוד פשוטה למי שנמצא שם, והמערב לא נמצא שם, המערב לא מבין את זה. ובמובן הזה, הרגולציה על הרשתות, במיוחד על טיק טוק, שכרגע אנחנו לא לגמרי סגורים על זה, ויש סימני שאלה האם הסינים מתערבים או לא, אבל גם על שאר הרשתות.
הרגולציה חשובה. יש שאלה כזו ברק, עכשיו יד על הלב. זאת אומרת, היית שם, פרשת כי ידעת שמשהו לא מתנהל, לא תקין, ראית במו עיניך אנשים שפועלים נגד האינטרס של מדינה דמוקרטית כמו מדינת ישראל שהותקפה על ידי ארגון טרור, ראית את זה?
נכון.
חשפת את זה.
תראה, שוב, אני לא ראיתי אף סיני עושה את זה, אבל אני ראיתי תרבות ארגונית מאוד בעייתית, ואני חושב שלא במקרה המחוקק האמריקאי, ובכלל בעולם היום, יש את הסימן שאלה הזה לגבי סין והמעורבות שלה, ואתה יודע מה, מספיק עצם זה שאנחנו לא בטוחים עד הסוף. זה שאנחנו לא בטוחים שזה בידיים באמת שהן אחראיות, ושאפשר לעשות עליהן רגולציה רצינית. אנחנו בחודשים האחרונים ראינו את כל המידע הזה שיצא החוצה, המידע שעבר מאמריקה לסין, והמעורבות באלגוריתם והתאה של תכנים. עצם זה שהסימני שאלה הם כל כך אדומים, כל כך מורכבים, ואנחנו לא יכולים לתת להם תשובה חד משמעית שהיא לא, אין מעורבות סינית, זה כשלעצמו מטריד.
יצאת אדם אחר משם? פחות תמים, יותר חשדן, יותר מודאג.
לא יצאתי אדם אחר. אני כן אגיד אבל שאני פתאום, בתור עובד טיק טוק, אגב, לא כל כך התעסקתי בשאלות האלה של סין, לא סין, כי זה לא חשבתי על זה, וזה לא היה בחלק מהיום יום שלנו. אני חושב שהשביעי באוקטובר, השבעה באוקטובר, באמת היה נקודת מפנה לא רק בחקיקה של טיק טוק, אבל גם לחלק מהעובדים של טיק טוק ועבורי באופן אישי. וזה שוב, זה לא רק בגלל התכנים האנטי-ישראלים והאנטישמים שהיו, אלא פתאום זה נתן איזושהי הצצה למה קורה כשיש איזושהי מתקפה מתוזמרת ומתוזמנת על העולם המערבי, שבעצם מנסה פה להילחם, לחתור נגד היסודות הדמוקרטיים שלנו. אנחנו דיברנו על חופש ביטוי, וחופש ביטוי הוא דבר בעיניי קדוש. אבל השאלה איך אנחנו לא מאפשרים לגופים שהם עוינים לנצל אותו נגדנו? זאת השאלה פה בעצם.
וחקיקה רפלה, זאת הדרך? או שמה יש פה עוד אמצעים שאנחנו חייבים להפעיל כדי לא להיות בידיים הלא נאמנות של הסינים או מי שזה לא יהיה שם?
יש פה שני כלים, שני כיוונים שצריך ללכת בהם. כן, חקיקה, אבל חקיקה ש... תשים המון אחריות על הרשתות החברתיות, תעביר אליהם את הכדור. הם היום מעבירים תמיד את הכדור לרגולציה. הם אומרים, תעשו עליה רגולציה. לא, אני רוצה, אני צריך. לא, צריך פשוט להתחיל לקנוס, צריך להעלות את הרף כל הזמן, ולבוא ולהגיד, אתם אחראים, אתם תיקחו עכשיו את האחריות, כאילו, דרך תשלומים מוגזמים. היום בישראל לפחות, אם חברה פוגעת בצורה כזו או אחרת במשתמש, אין פה בכלל...
אין פה כלום. אגב, חל שיפור ברשתות האחרות, הרי שנים התלוננו שפייסבוק לא עונים, אין למי לפנות, עדיין, עושים מה שבא להם, הם... לא מורידים עמודי סטנה והסתה, וכל דבר, האם שם חל איזשהו שיפור?
תשמע, כל עוד אין חקיקה על האינטרנט, מסתכלים על האינטרנט בתור דבר פתוח שמותר לעשות בו הכל, אז הם יכולות לעשות מה שהם רוצות. היום אם אתה נתקל בבעיה כלשהי מול הרשת החברתית, אין לך שירות לקוחות, אין לך עם מי לדבר בכלל. אין לך על מי להסתכל ולבוא ולשאול אותו, איך אני מחזיר את וואטסאפ, איך אני משחזר חשבון טיק טוק, אין לך, אין, לא חלה עליהם חובה. אין שום חקיקה, אין שום הסתכלות על החברות האלה כמחויבות לצרכן הישראלי.
לא, אבל למשל פייסבוק כן, בודקי עובדות
בודקי
וכל
עובדות
מיני כאלה.
וזה, פייסבוק כן, היא העלתה את הרף, היא כן מתייחסת הרבה יותר, בצורה הרבה יותר משמעותית ביחס לחברות אחרות, וזה עדיין לקוי, וזה עדיין, יש פה לדעתי דרך מאוד ארוכה שצריך לעשות. אני גם רוצה להגיד שהכלי השני שחייבים לשים עליו מוקד הוא חינוך. אני חושבת שדורות צעירים לא מבינים מה זה צרכנות נבונה של תוכן, והם לא יודעים לזהות מה זה פייק, ואני לא מדברת גם על דורות צעירים, אני נופלת בזה, אתה יכול ליפול בזה, ההורים שלנו בוודאות נופלים בזה, הדברים שרצים בוואטסאפ, טיק טוק, הכל, אתה כבר לא יודע מה האמת ומה שקר.
טוב, זה אמנם פרק על טיק טוק, מקווה שנגענו בכל הנקודות, תקנו אותי אם אני טועה ותוסיפו אם יש עוד משהו להוסיף, אבל אני רוצה לסיים בשאלה עם הפנים קדימה. מה הכלי הבא שמחכה לנו מעבר לפינה? מה הדבר הבא שאנחנו עוד לא רואים אותו כך? הוא לא על הטלפונים של כולנו, אבל יגיע. כי לכולם יש וואטסאפ, ולכולם יש טלגרם, או כמעט לכולם יש טלגרם, מיליארד משתמשים, נדמה לי, חצו את הקו הזה, את הרף הזה, בטלגרם.
בטלגרם, כן, זה בעיה.
פייסבוק זה מיליארדים, טיק טוק, אינסטגרם כבר ידוע, אקס כמובן, טוויטר. אוקיי, who's next? תנו לי את הדבר הבא הגדול, שיעשה פה disruption מטורף.
נראה לי שמאוד קשה להגדיר את זה בעולמות שדברים רצים. קודם כל, מדובר במונופול.
אני רוצה לדעת איך להיזהר, ממה להיזהר.
מבינה מלאכותית. זה הדבר הבא שכאילו מתעסקים בו, וגם לא יודעים איך זה הולך בדיוק להיראות ולהשפיע, ואיך זה יוטמע. זה מוטמע כבר באפליקציות.
אפילו בטלפונים, נדמה לי סמסונג עכשיו, ואייפון וכולם באים. ברק, הערכה?
גם קשה להגיד, אני חושב לך להגיד לגבי בינה מלאכותית, שגם שם הולכות לצוץ אותן דילמות. איזה תשובות הן הולכות לתת לנו?
כבר יש, אגב, לזכות המפתחים והעוסקים בדבר, התחילו לדבר על רגולציה.
כן, כי יש פה שאלה.
תחפו עלינו רגולציה, כי...
הבינה המלאכותית הולכת ואוספת מידע בחוץ, ומביאה לנו תשובות או סרטונים, או לא משנה מה היא מייצרת עבורנו, ופתאום יהיו שאלות, איזה תכנים ראוי שהיא תייצר עבורנו, מה היא לא תוכל לייצר עבורנו. אני רוצה דווקא ללכת לא על איזה פלטפורמה הבאה תהיה, אלא איזה סכנה אנחנו צריכים לשים אליה לב פה בישראל, שלא מדברים עליה בכלל, והיא קשורה לרשתות החברתיות, ובאמריקה כבר מתחילים להתמודד איתה במידה מסוימת, וזה הסכנה שיש בכל מה שקשור לחומרים ממכרים, דיכאונות, דברים שמשפיעים על בני נוער, אבל לא רק על בני נוער, בכלל על אוכלוסיות פגיעות וחלשות יותר. היום בארצות הברית מדברים על זה שטיק טוק וטוויטר ואחרות, הסכנה הגדולה שם זה לא תכנים על ישראל ולא תכנים על אוקראינה, אלא זה תכנים שמעודדים התמכרויות לפנטניל, לחומרים שהם היום מגפה באמריקה, שכותלת מאות אלפי אנשים באמריקה, זה דבר לא יאמן. אנשים בכלל לא מודעים לזה בישראל, אבל זה כבר התחיל להגיע לכאן.
קודם כל, זה טוב שאנחנו עוד לא מודעים זה, ואני רוצה להזכיר למי שלא זוכר, הווייפינג התחיל והתפשט וגדל למימדים מטורפים בקרב צעירים, עד שהאימהות עצרו את זה באמריקה, בגלל רשתות חברתיות, בעיקר אינסטגרם נדמה לי, אני לא יודע אם טיק טוק גם היה כבר בתמונה, אבל כל החברות האלה שמכרו, הפכו את האישון לדבר הכי קול בעולם.
אז אנחנו צריכים לשים לב לאיך אנחנו מוודאים או מקטינים את הסיכונים שיש לאוכלוסיות רגישות, נערות צעירות למשל.
אשכרה משווקים את השיט הזה בטיקטוק.
אף אחד לא ישווק את זה בצורה מובהקת, אבל יש כל מיני דרכים
להראות שזה מגניב.
לקדם את זה דרך.
אגב, זה דבר שגם הרשתות מנסות ללמוד איתו לא בהצלחה, כי הן לא רוצות להיות לשמש לדבר הזה, אבל היום בארצות הברית זאת מגפה אמיתית, וגם הסרטונים ש מודדים או מכניסים לעולמות של דיכאונות והפרעות אכילה והפרעות התנהגות, אבל גם כל מה שקשור להתמכרויות.
Oh my god.
כיף.
רעל מכל כיוון, אה?
כן, צריך לזהר, אין מה לעשות.
ברק, כל הכבוד שברחת בזמן. באמת, לא פשוט, כי אני יודע שהרווחת טוב, חיית טוב, היית במעמד מכובד, והיית מקושר גם מאוד חזק שם. זה לא פשוט לעזוב תפקיד כזה. בשיא ובעלייה, זה ברכות על היושב ועל עמוד השדרה.
תודה.
שהפגנת, רפאלה, המון תודה, המשיכי בעבודתך המעולה.
תודה, תילה.
בארץ, בדמרקר, אנחנו ממשיכים לקרוא את כל מה שאת כותבת, וזה חשוב שאת משקיעה כל כך הרבה זמן בסיכור של התחום הזה, כי הוא בעצם הוא החיים שלנו.
כן.
זה אשכרה החיים שלנו, וטיק טוק הוא חלק מרכזי. תודה שעזרתם לי קצת לנקות רעל, אולי.
להכיר את הרעל שלך.
להכיר, ננסה גם לנקות אותו בהמשך. אני, אגב, לי אין טיק טוק, סיפרתי לברק לפני שהתחלנו להקליט, מחקתי איזה 4 או 5 או 6 פעמים את הטיק טוק, החזרתי, מחקתי, כרגע אני בלי. לפחות זה. פייקלנג, הפרק ה-19, תודה רבה שהייתם איתנו. INSS, המכון למחקר ביטחון לאומי, יחד עם קרן קונרד אדנאואר, אני אטילה שומפל ונשתמע בפרק ה-20. אל תורידו טיק טוק, ביי. We'll be right back.